ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף צדי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע עמוד במשנה, 15 שורות מלמעלה. מראש נציין שייתכן שהשיעור יגלוש היום עד דף צדי זין עמוד ב'. בשוליים ממול, תחת כותרת נושא, כתבנו מחלוקת תנאים כמה מגיד הנשה צריכים להוציא, כמה מהגיד אסור. המשנה, הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו. רש"י כותב, יחטט אחריו. זה עניין של העמקה, כשאתה מוציא את מה שנקבע כאסור, לא להוציא רק משהו, נגיד, שטחי, אלא להעמיק. רבי יהודה אומר, כדי לקיים בו מצוות נטילה, לפי רבי יהודה, אין צורך לחטט אחריו, אבל אנחנו נראה בהמשך שרבי יהודה הוא דווקא מחמיר בנושא אורך הגיד. פה אנחנו מתייחסים למה שרשי הזכיר, האם יש צורך לחטט, להעמיק, להוציא את מה שנקבע כאסור. בנקודה הזאת רבי יהודה הוא מקל. האוכל מגיל הנשה כזית סופג 40, חייב מלכות בגלל שהוא עבר על איסור תורה אכילה גיד הנשה, אך לא ואין בו כזית. אם הוא אכל גיד הנשה שלם למרות שאין בו כזית, אבל אכלת את כל הגיד, חייב. החיוב הוא משום שהוא אכל בריאה, דבר שלם, דבר אסור שלם, גם זה מחייב מלכות. אכל מזה כזית ומזה כזית, הוא אכל גיד הנשה מירך ימין וגם מירך שמאל, סופג 80. הוא אכל שני גידי הנשה, זה מחייב שתי מלכויות. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. כי לפי רבי יהודה, איסור גיד הנשה נוהג רק בירך ימין ולא בירך שמאל. הגמרא פותחת עם מעשה, וכאן גם שם אדם, בר פיולי, הוויקאי קמי דשמואי, וכמנקר עטמה והיה מוציא גיל הנשה מירך. הוויקאים לי, הוא פעל כשיטת רב יהודה שראינו מקודם, להוציא מה שיושב למעלה, מה שנקרא לזה גבוה, אבל לא היה חוטט וחופר אחריו. אמר לי שמואל, העיר לבר פיולי, שעוד מעט נראה שכנראה הוא היה מכין את הבשר לשם אוכל לשמואל עצמו. השמואל ראה מה שהוא עושה ואומר, חוט בית פי, תעמיק יותר, תוציא יותר בעומק. השתה לא חזית, אך אם לא הייתי רואה אותך, ספית לי איסור, היית מכין לי איסור, היית מכין את הירך בזמן שנשאר בפנים מה שאסור. אירטט, נפל סכינה מידי, הוא פחד, טוב, בר פיולי שמע את הערת שמואל, פחד ונפל הסכין מידו. אמלא שמואל ניחם אותו, לא תירטט, אל תפחד, אל תעלב. רש"י אומר, לא בעם הארץ ולא ברשע אני חושדך. אז מה כן? דאורי לך כרב יהודה אורי לך, מי שהורה לך איך לפעול הורה כשיטת רב יהודה, ואני מקפיד על יותר. רב יהודה לא הצריך לחטט אחריו, ואני מבקש שכן, שכן צריכים לחטט אחריו. הגמרא ממשיכה עם מימרה של רב ששת, אבל הוא יופיע בשני שלבים. אמר רב ששת, מי דשקר בר פיולי, מה שהוא בפועל הוציא, מה שבר פיולי הוציא, דורייתא לרב יהודה. הוא, מה שרב יהודה היה אוסר מדורייתא. עכשיו, משמע, או ניתן לדייק מכאן, וזה יהווה עבורנו קושיה, מכלל דשייר דרבנן רב יהודה. אז אתה נותן לחשוב שמה שהוא לא הוציא הוא אסור מדרבנן לפי רב יהודה, כי סך הכל הדגשת שמה שהוצאת היה מה שרב יהודה היה אוסר מדורייתא, משמע שמה שהוא לא הוציא רב יהודה היה אוסר מדרבנן. אז אם כך, אלא דאוי לי כמן אוי לי, מי שהורה לבר פיולי איך לפעול, כמי? אם אתה אומר שאם, כמו שאמרנו מקודם, שהורו לו לפעול כרבי יהודה, אז רבי יהודה לא היה משאיר מה שעשו מדרבנן. אלא רב ששת, תיקון, שלב שני בהבנת דבריו של רב ששת, מי דשקר בר פיולי, מה שהוא בפועל הוציא, דורייתא לרבי מאיר. הוא מה שהוא אסור מדורייתא לפי דעתו של רבי מאיר. ומאי דשייר, ואפשר עדיין היה לדייק, הוצאת משהו אסור מדורייתא, אבל לא הוצאת משהו אסור מדרבנן, אבל לפי מי? אז מאי דשייר דרבנן רבי מאיר, מה שהוא השאיר לפי רבי מאיר הוא אסור מדרבנן, דהי רבי יהודה אפילו מדרבנן שרי, כי לפי רבי יהודה מה שבר פיולי השאיר היה מותר אפילו מדרבנן. אז בר פיולי, כמו ששמואל אמר בהתחלה, שמי שהנחה את בר פיולי איך לפעול, הנחה לפי שיטתו של רבי יהודה, ושמואל עצמו החמיר. האוכל מגיל הנשה וכו', אמר שמואל, והנושא, וכתבנו בשוליים, הוכחה דינו של שמואל, דלא אסרה התורה הגיד, אלא מה שעל הכף, הבי מחלוקת תנאים. אז אמר שמואל, לא אסרה התורה אלא שעל הכף בלבד. למרות שאותו, נקרא לזה עצב, שאנחנו מכנים גיד הנשה, שאותו גיד הוא ארוך, התורה לא אוסרת אלא מה שנמצא על כף הירך, חלק, החלק של הירך שהוא, איך נגדיר את זה, מנופח או עגול, הבשר שם הוא עגול סביב עצם הקולית. אבל הגיד עצמו יש לו אורך, שאני אומר הגיד עצמו מבחינת אנטומית הוא ארוך יותר, אבל התורה לא אוסרת כל אורכו, אלא רק מה שעל כף הירך, שנאמר על כף הירך, כך כתוב בפסוק. אמר רב פאפא כתנאי, האמרה של שמואל הוא בעצם תלוי על מחלוקת תנאים, לא כל התנאים יסכימו שהתורה אוסרת רק מה שעל כף הירך. אז אם יש דעה שאוסרת את כל האורך, הוא יצטרך להסביר את הפסוק הזה. אז נמשיך בגמרא, רק שמציינים שכדי לראות מחלוקת התנאים צריכים להמשיך כמה שורות טובות בגמרא. אז מה כתוב פה? אכלו ואין בו כזית חייב, רבי יהודה אומר עד שיהיה בו כזית. מה הייתה עם הרבנן? למה רבנן מחייבים אפילו אם אין בו כזית? אבל רק בוא נוסיף, הוא אכל את כל הגיד, אבל לא היה כזית. אז מה הבסיס לדעה הזאת? תשובה, בריאה היא. מתוקף כך שהוא דבר שלם, גם על זה התורה מחייבת. וזה משנה שנמצא במסכת מכות, רש"י על המשנה מציין את המקור הזה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ורב יהודה הוא אומר שאין חיוב עד שאדם יאכל כזית. is ma sibah lekach achila ktiva be. Torah kotevet al kein lo yochlu b'nei Yisrael et gilan asher. Amila achila omeret lanu shiu. Kamuvan al pi Torah shebal peh hamila achila hu kazayit. V'rabanan hahi achila dechiit be arba'a v'chamisha zeitim v'yachal chad kazayit mechayev. Hamila achila b'pasuk more lanu al gid gadol yachasit, klomar gid sheyesh bo kama kezeitim, v'adam achal kazayit echad shiur kazayit migid גדול, גם על זה הוא חייב. אבל אם מדובר באכילה של גיד שלם שאין בו, אין בכולו כזית, גם על זה הרבנן מחייבים מלכות. ורב יהודה מאשר על כף הירך נפקה, הוא לומד שאין צורך עד שיוכל את כולו כדי לחייבו, אבל בתנאי שיש כזית. רש"י שורה שלישית, רבי דה הוא לא יצטרך להשמינן דמאשר על כף הירך נפקה דלא באינן עד דאכיל לי לכולי, דאפילו לא אכל אלא מה שעל הכף חייב, ובבד שתה שם אכילה או שתשם אכילה, דהיינו זה כזית. ורבנן, מה הם לומדים מהמקור של רבי יהודה ציטט? ההוא, מה שהתורה כותבת אשר על כף הירך, מבאי אלי לכדי שמואל. הרבנן לומדים משם מה ששמואל אמר, ימר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל כף הירך. ש... איזו חלק מהגיד אסור, אז הרבנן אומרים רק מה שעל כף הירך, לא לאורך כל הרגל. ורב יהודה הירך טיב דקולה ירך, אלא מה? מה זה אומר לנו? כל מקום שיוכל מגיד הנשה כזית הוא יהיה חייב. ורבנן, מה הם לומדים מהמילה הירך? הרי הם לא מסכימים שמה שיוכל מכל מקום שבגיד יחייב אותו. אז הוא, רבנן לומדים משם, ההוא דפשיט איסורי בכולי ירך. במילים אחרות, גיד הפנימי הוא מה שאסור, להפוקי חיצון דלו, להפוקי הגיד החיצון שהוא לא נאסר מן התורה, ולעולם שעל הכף, אבל רק אכילה מאותו חלק של הגיד שהוא על הכף. אבל שוב פעם, לפי הרבנן, כדי לזהות איזו מין הגידים אסורים, הם צריכים את את המילה הירך ללמד אותו גיד אותו גיד שבמציאות מתפשט בכל הירך. אני אומר במציאות, אבל מבחינת איסור הלכתי רק מה שעל הכף. והי שואלת הגמרא, כף, המילה כף מבאי אלי למעוטי אוף דנת לי כף. רק נציין שליאל בשורה רביעית הזכרנו המילה כף כדי להוות מקור לרב יהודה שלא צריכים לאכול את כל הירך כדי להתחייב. אז עכשיו הגמר שואלת, אבל הכף הזה מבעי אלי לימוד תאוף, דלת להיקף, כלומר שאין איסור גיל הנשה בעוף, כי עוף במציאות אין לו, אין לו כף. יש לו גיל הנשה, אבל התורה לא אוסרת גיל הנשה סתם, אלא גיל הנשה שנמצא בבעל חי שיש לו כף, ועוף אין לו. אז אני לא יכול להישען או להשתמש בפסוק הזה כדי ללמד שאין אין צורך כדי להתחייב לאכול את כל הגיד. אז הרמ"א אומר תרי כפתי, ויש פעמיים בפסוק בראשית למד ב' פסוק למד ג', אפשר לראות, אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיל הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיל הנשה. אז יש לנו פעמיים כף, אחד ללמד את הדין דליאל שלא צריכים לאכול את כל הגיד כדי להתחייב, וכף, עוד כף, למעוטי אוף. הנושא כעת, כתבנו בשוליים, איך משערים בירך שנתבשל בו גיד, עוד נקודה, גיל הנשה שנתבשל בגידים מותרים אחרים, ועוד נקודה, חתיכת איסור שנתבשל עם חתיכות היתר. המשנה הזאת והסוגיה הבאה היא אחד מאבני היסוד של הלכות כשרות, איסור תערובת, איסור תערובת, איסור היתר, תערובת היתר ואיסור בבישול, איך משערים, איך מגיעים למסקנות אם להתיר את התבשיל או לא. כאן המקורות לדברים אלו. המשנה, ירך שנתבשל בגיל הנשה, אם יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה. אם בטעימת הבשר אתה תטעם טעם גיד, אז הירך אסור. טעם, כמובן טעם אגיד גיל הנשה הוא דבר אסור, דבר אסור שנותן טעם בדבר המותר הוא אוסר. כיצד משערים אותה? תשובה, כבשר בלפת. רש"י, כבשר בלפת, רואים כאילו הירך לפתות והגיד בשר, ואילו היה נותן טעם הבשר כשיעור הגיד בלפתות, הירך אסור. דשיעורים הלכה למשה מסיני וגמירי, המסורת אומרת לנו דבאחי משערינן, דיאף אבי שאילו היה כרוב או כפלות היה צריך פחות או יותר. אז אנחנו משערים בצורה כזאת. אם הגיד, עוד פעם, אם הגיד היה, הכמות הגיד שיש בירך הזה, אם כמות הגיד הזה היה בשר והירך היה לפתות, אולי זה נשמע מין הפוך על הפוך, כי הירך הוא בשר, אלא לא, אלא הבשר, הירך שהוא בשר היה לפתות, אם כמות כזאת של גיד במסווה של בשר היה נותן טעם בשר בלפתות, אז בכך אנחנו יכולים לדעת שהירך תהיה אסור. גיד הנשה שנתבשל עם הגידים, כלומר גידים מותרים, בזמן שמכירו, אם הוא מכיר, הנה זה גיל הנשה, הוא משליך אותו החוצה, ומה נשאר? יש רק הפליטה, הטעם שהוא, שנפלט מהגיד לשאר הגידים. אז הם אומרים בנותן טעם, אם יש בגיד הזה של איסור היכולת לתת טעם בשאר הגידים, אז השאר הגידים יהיו אסורים. ואם לאו, אם אתה לא מכיר את גיד הנשה, כולן אסורים, כי כל אחד ואחד יכול להיות הוא הגיד עצמו. והרוטב בנותן טעם, נאסור את הרוטב אם היה מספיק גיד לתת טעם ברוטב. וכן חתיכה של נבלה, וכן חתיכה של דג תמי שנתבשלה עם החתיכות, עם חתיכות של היתר, בזמן שמכירן בנותן טעם. אם הוא מכיר את החתיכה של איסור, אז אתה תזרוק את החתיכה באיסור, ואז תשאר האם יש, האם היה מספיק של איסור שם שהפליטה, מה שנפלט ממנו, היה נותן טעם בחתיכות של היתר, אז הכל אסור. ואם לאו, אם אתה לא מכיר את החתיכה של איסור, כולן אסורות. והרוטף בנותן טעם, כמו שאמרנו מוקדם יותר. אנחנו נסתכל ברשי, בזמן שמכירן לחתיכות האיסור, משארינן בנותן טעם, ואין בהן כדי לתת טעם בשל היתר, הרי השאר מותרות. ושוב פעם, אתה בינתיים אתה זורק את החתיכה של איסור, אבל כי הכרת, אתה יכול לזהות איזו מהחתיכות הוא של האיסור, אבל הוא מעט מדי לתת טעם בשאר החתיכות, השאר החתיכות מותרות. ואם אין מכירן, כל החתיכות אסורות, בכל אחת יש לחוש ולומר שמה זו היא. והרוטב מותר אם אין בחתיכות האיסור כדי לתת טעם בכל החתיכות והכיפה והרוטב. כיפה הם חתיכות דקדקות שנמצאים בדרך כלל בתחתית הסיר. עכשיו הנושא שמופיע בשוליים, הבדל בין גיד שנתבשל בתוך ירך לגיד שניצלה בתוך ירך. אמר שמואל, לא שנו אלא שנתבשל בה. רשי כתב, לא שנו דכי יש בו בנותן טעם כל הירך אסורה. ממשיך רשי, אלא שנתבשל שהרוטב מלא הטעם בכל הבשר. נמשיך בגמרא, אבל ניצלה בה אם לקחת ירך עם הגיד בפנים וצלית אותו על האש, קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. אתה יכול לקלף את הבשר, שכבות של בשר, ולאכול אותו עד שאתה מגיע לגיד, כי האיסור בצליעה לא מתפשטת. רשי אומר, אבל ניצלה עמו, נצמת בתוכו ואינו מפעפע ויוצא בבשר. הגמרא שואלת, איני ואמר אבונה, גדי שצל אור בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אוזנו. לקח צלי ולא הוציא ממנו חלב הכליות וצלה אותו כך עם חלב הכליות בפנים. חלב הכליות כמובן אסור, אסור לאכול אפילו מראש אוזנו, האיסור כן מתפשט בכולו. אז מה אתה אומר, שירך שניצלה מגיד האיסור לא מתפשט? הגמר עונה, אנחנו ממשיכים לדף צדי זין, שייני חלב דמפעפע. חלב שונה, נראה לי לומר שהוא שומני, והוא, רשי אומר, אחרי שהוא מביא לשון לא הזה, הוא אומר מבצבץ והולך ומתפשט בכל הבשר. הגמרא מקשה, כאן תשימו לב שאלה ארוכה, ובחלב אסור? כאילו הפוך, אמרנו כעת שבגלל החלב אז האיסור, איסור החלב מתפשטת, הפוך. ואמר רבא ברבא חנה, עובדה הווה קמי דרבי יוחנן בכנישת דמעות שם מקום, בגדי שצלו בחלבו ויעתו ושאלו לרבי יוחנן, ואמר כאילו אין בעיה, קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו. מה קרה? מקודם אמרנו אסור לאכול עד אוזנו, וכאן אתה אומר לא, ההפך, תאכל את הכל עד שאתה מגיע לחלב. הגמרא עונה, ההוא כחוש אבי. המקרה של רבי יוחנן, אותו גדי שצלו היה כחוש בכלל, נגיד כחוש, יבש כזה, רזה כזה, שאין אין מספיק שומנים כדי לגרום לכך שהאיסור יתפשט בקודו. עוד הסבר, עוד גישה בכלל, רב הונא בר יהודה אמר קוליה בחלבה אבי. המקרה של רב יוחנן לא היה גדי, באמת אם אתה צולה את הגדי חלב הקליות בפנים, חלב הקליות יתפשט בכולו עד אוזנו. מה היה המקרה עם רבי יוחנן שהוא יתיר? זה היה קוליה שצלו אותו עם החלב שלו, והוא יתיר, הוא יתיר את הקליה, את הקוליה. למה? בגלל שיש קרום שמפסיק בין החלב לקוליה עצמה. רשי כותב, משום דה מפסיק קרמה, יש קרום שמפסיק, אז החלב נשאר בחוץ, הוא כמובן אסור, אבל הכליה שבפנים מותר בגלל תודות לקרום הזה. רבין בר רב עדה אמר קלחית, שקט דגים קטנים, דבר אסור, שקט דגים קטנים, כך אומר רשי, באילפס הווי, אילפס נגיד מחוות בשרי, ויעתו שיילוע לרבי יוחנן. עוד מקרה עם רבי יוחנן, אתם יכולים לראות את הפס הכפול שמראה על על כך שיש עוד מקרה, עוד שאלה שיפנו לרבי יוחנן, והיא אמר לו הוא, ורבי יוחנן אמר, כאילו מה כאן הבעיה, יש פה מחוות, יש מחוות של שהכינו בו את המאכל הזה, והיא אמר לו הוא, לטעמי כפילה על מה? רשי כותב, לטעמי כפילה, נחתום, עובי כוכבים, והשמועינן, אני לא הוספתי כאן, הכינו באילפס, לא הכוונה אילפס בשרי, אלא אילפס שבישלו בו בשר יחד עם הדגים האסורים האלו. ואז האם הבשר נאסר? אז באו ושאלו את רבי יוחנן, ואומר תביאו את התבשיל הזה לגוי, נחתום, איש שעוסק עם הכנת מזון, והשמינן אומר רשי דמותר לסמוך עליו לפי תומו, ולא יודעו שצריכים לו לדבר איסור והתר. אתה פונה לגוי הזה שהוא נגיד המקצוע שלו זה להכין מזון, וזה נקודה חשובה, והוא לא ירצה להגיד משהו לא מדויק, אבל אתה שואל אותו, בוא תתאם את זה, תגיד איך זה, איך אתה, זה טוב, ואתה לא אומר אנחנו צריכים את דעתך כדי לדעת אם הבשר הוא אסור, זה לא, אבל אם שואלים אותו לפי תומו, מותר לסמוך עליו. עכשיו עם הידיעה הזאת אנחנו נלמד נקודה ארוכה שמביא אותנו עד השורה האחרונה. אמר רבה מרש הווה קרקשי לי הדתניה, היה לי קושיה בהבנת הברית הבאה, כדי ראה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב, אם בישל, אם הוא בישל חלב באותו כדי ראה בשרי, האם החלב אסור? בנותן טעם, אם אתה מרגיש טעם בשר בה חלב, אז החלב אסור. תרומה, אם יש לך קדרה שבישלו בו תרומה, לא יבשל בה חולין, לא, אל תבשלו אחר כך חולין, תרומה אסור לזרים, מותר רק לכהנים. אז ואם בישל, ואם הוא בישל חולין בקדרה שמקודם בישל תרומה, בנותן טעם, אם בתבשיל חולין שבישלת אתה מרגיש את הטעם של הפירות, ירקות של תרומה, אז התפשיל תהיה אסור לזרים. וממשיך רבה, בשלמה תרומה, טעים לכהן. אתה יכול להביא את החולין לכהן לטעום, כי ממה נפשך מותר? אם יש, אם אין טעם תרומה, אז הוא חולין גמור. אם יש טעם תרומה, כהן מותר בו. זה אני יכול להבין. אלא בשר וחלב, מה טעים לי? היה לי קלירה שמה שבישלו בו בשר, קלירה בשרי, אסור לבשר בה חלב, ואם בישלו בה חלב, אז צריכים לטעום. מי יטעום? יהודי? לא יכול. השלם רב יוחנן סמכינן עקפי לעומה. עכשיו שרב יוחנן אמר שאפשר לפנות לגוי ולקבל את התשובה שלו, הכה נמי סמכינן עקפי לעומה, גם בעניין בשר וחלב לוקחים את מגישים את החלב לכפי לעומה, לאותו נחתום גוי, ואתה שואל אותו, איך זה, איך זה, האם זה טעים לך? משהו, כפי שאמרנו, שאלה שאתה שואל אותו לפי תומו. אז עם הפטנט הזה, הברייתא שקראנו כבר לא קשה לי. ונקרא את המשפט האחרון עוד פעם. השתדם רב יוחנן סמכינן עקפי לעומה, החנמי גם בבשר בחלב סמכינן עקפי לעומה. נפנה לתוספות, סמכינן הכפלה, אומר תוספות, אף אגב דובי כוכבים הוא, שבדרך כלל לא סומכים עליהם, ודאי לעניין עדויות וכדומה, אבל מה, כיוון דכפלה הוא, לא משקר שלא יפסיד אומנותו. לכן הסגרנו והדגשנו מקודם, שהוא בעל מקצוע, לכן הוא לא ירצה לתת תשובה שאינה מדויקת. אמר רבא, אמרו רבנן בטעמה ואמרו רבנן בכפלה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואמרו רבנן בשישים. המעוינים, אנחנו הסברנו פה בעמוד א', שלושה דרכים לבדוק ולהתמודד עם טעם איסור. אחד בטעמה, שתיים בכפלה, ושלוש בשישים. עכשיו הגמרא כאן בעמוד ב', צדי זין עמוד ב', מפרטת. הלכך, מין בשאינו מינו דהתרה, בטעמה. מה לדוגמה? תחומה וחולין, שניהם היתר. אז אנחנו, כמו שאמרנו מקודם, אתה מגיש את את התבשיל, בוא נגיד, בישלת תחומה בסיר, ואחר כך הוצאת את התחומה, בישלתי איטריות. אתה מביא את האיטריות לכהן לטעום, כמו שאמרנו, זה לפשוט את הספק, או להכריע על פי טעם. רשי בשורה הראשונה בקצרות, בתאמה יתימנו כהן, אם אין תרומה נותנת טעם בחולין, יוכל התבשיל אף לזרים. הגמרא ממשיכה, דאיסורה, אם זה תערובת של איסור והתר, בכפלה. אם פישלתי למשל בבשר אסור חזיר בקדרה, הוצאתי את התבשיל האיסור, אחר כך פישלתי איטריות, אתה מביא את האיטריות לכפלה, ועל פי התשובה שלו נוכל לדעת אם הוא אומר אין שום טעם, זה איטריות סתמיות, אין שום טעם בהם, מותר. ומין במינו, וכאן זה בין אם מדובר בתערובת היתר כמו התרומה והחולין, בין אם מדובר בתערובת איסור, אבל זה אותה מין, בשר של היתר, נגיד טריפה, בהמה טריפה, הטעם של הבשר של בהמה טריפה ובהמה שאינה טריפה זה אותו טעם, אבל אחד איסור ואחד היתר, אחד מותר ואחד אסור, אבל זה עוד שניהם אותו מין. דלקה למקה מטעם אי אפשר להכריע על פי טעם. אינמי בשאינו מינו דאיסורה, שני מינים שונים אבל אחד איסור ואחד היתר, ולקה כפילה. אז מה נעשה? איך נכריע? האם אפשר לאכול את התבשיל או לא? ב-60. אז אנחנו אומרים שאם יש 60, כמות 60 או פי 60 של אתר מול האיסור, אפשר לאכול את התבשיל. עד כאן שיעורנו להיום.